בית קטן בבקעה. כתבתה של מירב מורן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. השמועה מספרת שבאחד מימי שישי הליקופטר הגיע ליישוב רותם, הבהיל ברעש מנועיו וחג כמה סיבובים ממעל. כשנחת לבסוף בשטח פתוח ליד הבית האחרון, יצאו ממנו נוסעים רגילים למראה. הם פסעו לאורך בקתות העץ ובתי הבוט שטובלים בהסביעת פרא ופרחי בר, חצו את כיכר הטלפון, הצטלבו דרכי קורקר שבמרכזה ביטן ועל גגו תקוע מכשיר טלפון ציבורי, ונכנסו לבית הקפה, שם הובילה אותם המערכת לשולחן שהזמינו מבעוד יום. אחר כך התברר שהאורחים המעופפים הגיעו מגוש דן. ייתכן שרק רצו לחסוך את הפקק המסתרך במעלה הגבעה בימי שישי, ואולי המסוק היה הפתעה חגיגית שהכינו זה לזה בדרך לארוחה במקום לא צפוי. כך או כך, כדי להבטיח שולחן לארוחת צהריים ביום שישי בקפה ברותם, אכן כדאי להתקשר ולהזמין מראש. גם בסתם יום חול אביבי, הרחבה שמלפניו גדושה במכוניות חונות, ותור של סועדים עומדים בהמתנה לשולחן שיפנו קודמיהם. כשאין מקום, אולי אפשר לקחת את המנות ולאכול בחוץ. זו אופציה לא רעה בכלל בהינתן הנוף המרהיב. במזרח, עיירות ירדן והרי גלעד. בצפון מערב, בקעת הירדן. ובמרחק, עמק בית שאן. ביום בהיר תתגלה באופק פסגת החרמון. איפה מתיישבים לאכול? במרחבים שמסביב. הם מתאפיינים בהיעדרם של סימנים מוסכמים שיבהירו מה תכליתם ולמי הם שייכים בדיוק. תושבים מקומיים נתקלו כבר במבקרים לא צפויים שהתמקמו על ספסל בחצר ביתם הפרטי וערכו שם פיקניק. היישוב רותם נמצא בבקעת הירדן ומעבר לקו הירוק. 700 מטר במעלה הגבעה וחצי שעה נסיעה על כביש 90 דרומה מבית שאן. האוטובוס, קו 943 בין בית שאן וירושלים, נכנס רק 3 פעמים ביום, פחות מהמינימום הקבוע בתקן השירות של משרד התחבורה ליישובים קטנים. בשנות ה-80 הוקמה כאן האחזות נחל שהוכלסה בחניכים עירוניים של הנוער העובד, שיועדו להשתלב בתנועה הקיבוצית. והנה אירוניה. תשתיות שהקים צה"ל לגרעין צעירים שהיו אמורים להצטרף לקיבוצי תנועות השמאל הסוציאליסטי, שימשו ברבות הימים לאבני היסוד להקמתה של התנחלות. זה קרה אחרי הסכמי אוסלו, בראשית שנות ה-2000. רווקים ומשפחות צעירות הוזמנו להצטרף לרותם יחד, ראשי תיבות, יישוב מעורב חילוני דתי. לא באנו להתנחל בארץ, באנו לרותם כדי לראות קשת מלאה וזריחת ירח, אומרת ענבר גל. היא הרכזת הקהילתית ברותם ונמנעת ממוקשים פוליטיים. את אישיותה הנינוחה והפשרנית עליה לגייס בימים אלה להתמודדות עם קונפליקטים מבית, צרות של יישובים פריפריאליים שמתפתחים במהירות למוקדי משיכה לתיירים. יש שיגידו, צרות טובות, צרות של עשירים. בעשור הראשון לייסוד רותם יחד חיו ביישוב לא יותר מ-10 משפחות בו זמנית. תושבים באו והלכו, הגיעו בהתלהבות ועזבו בתוך שנה ולפעמים פחות, מאוכזבים ומיואשים. הם התקשו להסתגל לחום הכבד בקיץ, ובעיקר לא הצליחו למצוא תעסוקה הגונה שתפרנס אותם. גם היום רוב ההצעות בלוחות הדרושים האזוריים הן למשרות כפיים ולתפקידים זוטרים בשכר נמוך, במפעל אוף טוב בבית שאן ודומיו. מעטים מתושבי רותם יוצאים לעבודה בחוץ. בני מזל הסתדרו במשרה שמאפשרת לעבוד גם מהבית, והשאיפה המשותפת לרבים היא ליזום עסק עצמאי שיתפתח ויפעל מתוך היישוב וימשוך לקוחות שיבואו אליו. בסך הכל רשומות כיום ביישוב כ-50 משפחות. ברשימת ההמתנה רשומות יותר מ-30 משפחות. יש פה מעט רווקים שחיים כדיירים סוחרים בתנאים שונים. כזוהי למשל תהילה צרפתי שמתפרנסת מכתיבת תוכן לאתרים. קפה ברותם משמש לה כמשרד. צרפתי עברה לכאן אחרי שגרה באוהל, בחווה חקלאית ועבדה בראיית צאן. היא מעדיפה את רותם, כי פה אפשר להתבודד בשקט, אך יש גם הזדמנויות ומקומות לפגוש אנשים שונים. היא גרה ביחידת דיור מעץ שאותה היא משפצת בתמורה לשכר דירה מופחת. עבור משפחת תושבים שמתכננת להפוך את היחידה לצימר לאירוח, ענף שמסגשג ביישוב. צרפתי היא היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הרוב כאן זוגות עם תינוקות וילדים בגיל בית ספר. מתוך 242 תושבים רשומים, 140 הם ילדים. סועדי קפה ברותם המצליח הם פוטנציאל מסחרי לעסקים מקומיים שכבר פעילים כאן. הם יעברו בחנות קוסמטיקה טבעית שהקימה מזמן תושבת ותיקה, ויקנו זרי פרחים לשבת בדוכן הראי שהחל לפעול זה לא מכבר, ביוזמת תושבת אחרת. עוד פוטנציאל הם אנשים שמגיעים לחוגי תיאטרון, משתתפים בקורסים לקליעת סלים ולבנייה בבוץ, אנשים שמגיעים לסדנאות ניקוי רעלים והכנה ללידה, ופציינטים של טיפולי הידרותרפיה, רפלקסולוגיה והומאופתיה שמציעים כאן. לפעמים עסק נולד במקרה. על זרם ביוב שירד במורד הגבעה עד פתח היישוב התפתחו צמחי במבוק. גיא השואל הגיע לרותם עם הקמתו לפני 20 שנה. הוא איבא וטיפח את צמחיית הבמבוק בשיתוף חניכי מסגרות נוער מיישובי האזור, וברבות השנים יצר גן בוטני שיש בו יותר מ-25 זני במבוק שונים, שאיבא כזרעים ממקומות שונים. הבמבוקים צמחו והתפתחו, תפסו נוכחות ויופי ויצרו את הצל המבוקש כל כך באזור הלוהט. התפנית קרתה כשזוג צעיר מתושבי רותם, אחיה ומורן זלייט, רצו להשתמש בגן למסיבת החתונה שלהם. אחיה, שמארגן קורסים לבנייה בבוץ, הציע לגיא להכשיר את המקום בתמורה לשימוש, ויחד הם פילסו עוד שטחים כתשתית לחתונה. כך התגשם החלום והגן נהיה לעסק, מקום לקמפינגים, גן אירועים ואולם הופעות ומזנון להמבורגרים. בימי חמישי בערב הוא נפתח כבמבובר, שבו מתקיימים הופעות וג'מים למבקרים ולתושבי האזור. כעת מתכוונים לפתח גם פעילויות בוקר, סדנאות יצירה ובנייה בבמבוק. התושבים זוכרים שקפה ברותם המצליח התחיל את דרכו בחצי קרוון בתוך חנות יד שנייה. מי לא חולם לשחזר את ההצלחה? שהנדלן חינם ופתיחת עסק רוחה בבירוקרטיה מינימלית, הוצאות הבסיס יחוסו מההכנסות שמגיעות מהתושבים. הרווח והפרנסה יגיעו מלקוחות מבחוץ. המציאות החדשה לא תמיד מתקבלת בברכה. יש ברותם מי שמעקמים את האף כלפי זרם המבקרים הגובר, גם המכוניות שלהם מטרידות, תוסות שטחים בחנייה ומעמיסות על דרכי היישוב, עד כדי כך שהתושבים נאלצים להגיע הביתה בדרכים עוקפות. מאז הקורונה יש פה צונמי. השמיים נסגרו והישראלים גילו את רותם. אנחנו לא רוצים לנהל קרב מאסף על עובדות שהתקבלו בשטח, אלא להיערך בתבונה ובעוד מועד לעתיד שמסתמן, אומרת גל. גל עברה לכאן לפני 9 שנים ממשפחתה מכפר ידידיה שבעמק חפר. בעלה הרז מפתח תוכנה בחברה גדולה וחלק מימות השבוע עובד מהבית. לזוג 4 ילדים. בן בצבא, בת 10 ותאומות שהיו בבואם בנות 2, והחיים כאן הוא כל מה שהן מכירות. אחת מהן מצהירה שבכוונתה לגור ברותם עם חברה כשתהיה גדולה. בהתחלה התגוררה המשפחה בקרוון, וכשהחליטו להשתקע, חיפשו ומצאו בפייסבוק מודעה על מכירת בית יביל. קנו, הובילו בחתיכות על 4 משאיות ממרכז הארץ, והציבו אותו בהמשך לשורת הבתים בשלוחה הצפונית. רותם הוא מוזיאון חי לבנייה אלטרנטיבית. יש פה אוטובוס שהוכשר למגורים, ואוטובוס אחר שמשמש לפעילות קהילתית. משפחה שגרה במסעית, ובית שחלונותיו, הדלתות, ארונות המטבח, הכלים הסניטריים במקלחת ובשירותים, ולמעשה כל מה שאינו קיר, מקורו בפירוק מבתים אחרים. מטווח של כמה מאות מטרים חולפים על 2 שורות בתים, שכל אחד מהם בנוי אחרת. יורטים, סוגים שונים של בתי בוץ, בתי עץ בתצורות גיאומטריות מגוונות, בתי אבן, ובתים שנראים רגילים, אך הוקמו בטכניקות שמתבססות על שימוש בחומרים לא רגילים, כמו קנאביס. אחיה זלייט מסביר כי את בתי הבוץ בונים בקש מעורב עם בוץ, אבל הקנאביס חזק ועמיד יותר מקש, לכן הקיר ייציב למשך יותר זמן ויבודד טוב יותר. הרבה בתים נבנו על ידי המתגוררים בהם. הבית נבנה באירוע שנקרא מסיבוץ, מסיבת בוץ לכל המשפחה, חברים ותושבים מוזמנים להשתתף במלאכת הבנייה והקמה של קירות הבית. רוב הבתים ברותם אינם מחוברים לרשת ביוב משותפת. כאן, כל משפחה דואגת לצרכיה, במובן המילולי של המילה. הפתרונות מגוונים ונעים מבור ספיגה מסורתי שמשמש רק את הבית, דרך מכשיר מתוצרת אנגליה שמתהר לדרגה שמאפשרת החזרה כמי הדחה לניאגרה, ועד למערכות ניסיוניות שפיתחו בטכניון לטיפול בשופחין והפיכתם לתחליף אנרגיה. הכי שכיחים הם חדרי השירותים של יד האסלה, שלהם ניצב דלי נסורת ובתוכו כוס פלסטיק גדולה. אחרי השימוש יש לגרוף ולמלא נסורת בכוס ולפזר על הצרכים. זה השלב הראשון בדרך להפוך אותם לקומפוסט לפיזור בגינות. המהדרין מוסיפים שלט מעוצב עם הסבר מאיר עיניים למשתמש. במקום להוריד על הקקי מי באר, פשוט עושים, והזמן הופך את החומר לדשן טבעי ועשיר לגינה. בן אדם שופך 1,500 ליטר מי שתייה על צרכיו בשנה. לא חבל? הדרכים ברותם נכבשו בתנועת כלי הרכב של התושבים ולא כוסו עד היום באספלט. המכוניות עדיין נוסעות פה על קורקר בדרך מעורבת שהולכים ונוסעים בה גם יחד. תאורת החצר מצומצמת. המעט שיש הם פנסים תלויים על עמודי חשמל. יש מי שרוצים לוותר עליה בכלל, או לפחות לחבות בלילה כדי להפחית זיהום אור. אין כאן גינון ולא מרססים נגד עזבייה או מזיקים. את ניקיון השטחים הציבוריים עושים בהתנדבות, למשל כפעולה של תנועת הנוער נוף רותם, שבה מדריכים ילדי היישוב הבוגרים את הילדים הצעירים. אלה ימים קריטיים ליישוב. לפני שבועיים שילמו 20 משפחות מרותם בין 150 ל-180 אלף שקל עבור תהליך רישום הבתים שבנו כאן על שמם. הכסף הצטבר לתקציב שיממן הקמה של תשתיות ליישוב, סלילת כבישים רחבים עם סימוני דרך ואביזרי בטיחות, הגדרת מקומות חנייה, בניית מדרכות מאבן משולבת עם אבני שפה, גדרות ותמרורים וכן חיבור הבית לרשת החשמל ולביוב בהתאם לתקנים הקבועים בחוק. לא כולם פה מרוצים מתוכניות הפיתוח. הפרדה בין מדרכה וכביש זה פחות אנחנו. לא רוצים פה פנסי כביש בגובה 6 מטרים, ולא דרך ברוחב 12 מטר עם גדרות בטיחות, מסבירה גל. התושבים במלכוד. מצד אחד תשתית תקנית היא תנאי לרישום הבתים על שמם, דבר שמאפשר קבלת משכנתה שתעזור למי שבונים את ביתם, ותאפשר מימון שיפוץ, הרחבה ותוספות שטח לבתים קיימים. מצד שני, תקני הבנייה המחייבים, רחוקים מרוח המקום, עלולים להחריב את המראה והסגנון שלו ולשנות את אורח החיים הפשוט והבטוח. ביישובים אחרים בסביבה באים הטרקטורים הגדולים, מיישרים את השטח לבנייה ומסדרים את הבתים בקוביות. לא תדעי אם את ברעננה או בהתנחלות, מסביר מרדכי מורדו חסאו. הוא חי ברותם 15 שנה עם אשתו דגנית ושלושת ילדיהם. עובד עם השואל בגן הבמבוקים ומדריך סיורים בתוך רותם. קשה לי עם הרעיון של בעלות על הקרקע. אני כמו בשיר Imagine של ג'ון לנון, לא מבין למה צריך שהאדמה תהיה שלי. אבל אשתי רוצה שיהיה מה להוריש לילדים, ובנוסף, יש עניין שאנחנו מערכים אצלנו מבקרים מבחוץ. אם משהו קורה לאורח, חלילה נופל ונפצע, עוקץ אותו הקרב, הוא יכול לטבוע אותי. בלי ניירת רשמית אי אפשר לבטח את הבית, כי אני לא נחשב למבנה מוכר. ההסדרה מתבקשת כי אנחנו לא רוצים להיות עבריינים. זה קצת טרגי, כי אנחנו לא רוצים להחריב את הסביבה שאנחנו חיים בה. שאריות וקטעי גדרות פזורים ביישוב, חלקם מימי ההאחזות, אך עד היום לא הוקמה גדר ביטחון מקיפה. כשנוסדה ההתנחלות הייתה תוכנית שהתקדמה לחפירת כביש מערכת סביב ההר ולהעמדת גדר מערכת כמקובל ביישובים באזור, אך התושבים עמדו על הרגליים האחוריות ולא רצו בה. לא שמענו על יישוב בבקעה שגדר מנעה חדירות לתוכו, אומר הסאו. גדר היא גטו, רעיון גלותי. אנחנו לא רוצים להיות כמו היישובים האלה שמקיפים את עצמם בגדרות תיל ומרושתים במצלמות. אני בן המקום כמו הפלסטינים, אומר אמיר קולונימוס בן 43, תושב רותם 5 שנים. הוא נולד וגדל ביישוב תומר שהקימה תנועת המושבים בבקעה בשנות ה-70. במושב ילדותי החום מגיע בקיץ ל-50 מעלות ועל ההר יש 5 מעלות פחות. אז מבחינתי רותם זה שיפור בתנאי החיים, הוא צוחק. קולונימוס הוא קדר. את צירי החרס שהוא יוצר הוא מוכר בעיקר בדוכנים, בשווקים ובירידים של פסטיבלים. הוא חילוני, חי ברותם עם אשתו ושלושת ילדיהם. אני יוצא מהיישוב למכור בשבתות ובחגים, ולפעמים העבודה בסדנה נמשכת אחרי כניסת השבת, אך ככל האפשר אני מעדיף לנוח בשבת. המנוחה בשבילי לא בגלל שכניי הדתיים. רותם יחד הוקם כיישוב מעורב של חילונים ודתיים, ושכיחים כאן מאוד זוגות מעורבים. בועז מימון, עטור זקן פרוע וחובש כיסוי ראש, מתפרנס בין היתר מדוכן חומוס שהוא מכין בעצמו, ומגיש אחר הצהריים על מרפסת ביתו, הפונה לבקעה. הוא מתגורר במקום עם אשתו רחל וילדיהם. החומוס פתוח בימי רביעי, ובכל מקרה בשבת לא ימכור, גם אם יהיה ביקוש מתיירים. כשעמד מול ועדת הקבלה של היישוב שמנסה לשמור על איזון בין חילוניים ודתיים, התרשמו שהוא דתי וזה הפתיע אותו. חבריו הדתיים סנטו בו תמיד שהוא מתנהג כחילוני. חשבתי להקים את תנועת החילוניים חובבי השם, הוא מחייך. ברותם מותר להתבלבל, אומר שמואל הכהן בן ה-31. הוא מזוקן וחובש כיפה גדולה סרוגה על ראשו. אב לשלושה ילדים ונשוי להלית שמפעילה גן ילדים ברותם. ביישובים שמוגדרים לדתיים בלבד, הדת נראית לעין. היא ברשות הרבים וכופה אחידות שמגבילה את חופש המחשבה. כאן הדת בדלת עמותיך. כל אחד מקיים אותה כפי שהוא מאמין ומבין. בחרתי לגור ביישוב מעורב משום שההתבדלות אינה טובה, אומר הכהן, ששותף בחברה לבנייה מסורתית ושחזור אתרים ארכיאולוגיים, ועובד בה עם אחיו עדן, שגם הוא תושב רותם. האחים מסכימים. יישוב דתי בהגדרה מתבדל מתופעה חברתית מרכזית בחברה הישראלית, החילוניות. אני לא מתייפייף, אנחנו גם מתבדלים. הרי הערבים אין פה. בכל זאת, יש הבדל בין התבדלות מציבור יהודי שקרוב אליי למרות שהוא חילוני, לבין התבדלות מערבי שפחות קרוב אליי בתרבותו. הקשר עם הבדואים בסביבה מתמצא לרוב בקנייה בדוכני הירקות והפירות שהם פותחים על הכביש, ובמסירת כלי בית ובגדים מיד שנייה, אחרי שלא נמצא להם יורש ביישוב. הציוד המשומש מונח בנקודה ידועה תחת עץ ונאסף על ידי הבדואים. בין תושבי רותם יש הרואים במנהג זה לא חסד, אלא סמל להתנסות. הכהן מקיים עם הבדואים קשר יומיומי, בדרך כלל סביב סחר חליפין בציוד ובבעלי חיים. יש דברים שנגישים לי ויש דברים שנגישים להם, הוא אומר. כשאני צריך עוד תרנגולות, כי איזה כלב או שואל טרף לי, אני קופץ לבדואים לראות אם למישהו יש תרנגולות למחירה. בדרך כלל זו גם הזדמנות לשבת ולדבר קצת. בשיחה כזו הרבה פעמים עולה איזה צורך שאני יכול לעזור בו. זה יכול להיות עץ להסקה או כלי עבודה שהם זקוקים לו. חשוב לנו לקיים שכנות טובה, אבל גם להסתכל למציאות הביטחונית בעיניים כוחות. אנחנו לא מכניסים ליישוב עובדים פלסטינים, לעומת ערבים ישראלים שיכולים להיכנס לכאן באופן חופשי. הבקעה נחשבת לגזרה שקטה יחסית מבחינת קונפליקטים בין פלסטינים ומתנחלים. להכהן יש הסבר. זו הפריפריה. כאן לא מחוברים בברית לחדשות וחשופים מעט לתקשורת שמקצינה את העמדות. אני מדבר הן על הבדואים והן על תושבי רותם. מי שקורא עיתונים בטוח שהקרע נורא. בשטח מרגישים אחרת. אחיה, החילוני, משוכנע בכוונותיהם הטובות של פעילי שמאל שמגיעים לאזור. הם כנראה רוצים לעזור, אך שוכחים שהבדואים צריכים מים כל השנה, לא רק ביום שהם הגיעו לביקור. והפעילים מעוררים מתח. אם באמת רוצים בטובתם, צריך לחבר בין תושבי רותם לבדואים על בסיס אינטרסים משותפים. הפתרון לבעיות היומיום בתחום וטרינריה ובנושא המים הוא אצלנו. אני עצמי החזרתי לבדואים לא פעם עיזים טועות שברחו מהעדר. הבעיה היא שחיבור וקשר טוב מנוגד לאג'נדה של הפעילים, כי הוא פוגע במטרה הראשית שלהם להוציא אותנו מכאן. אני מבין שבעיניהם אנחנו הבעיה. אבל בינתיים, יהודים חיים בביקת הירדן, וזה נתון שלא ישתנה בקרוב. הכהן מוסיף. ארגוני השמאל לא מבינים את המציאות המקומית. הם מגיעים מבחוץ ומייצרים פרובוקציות. רוב הערבים שמשתתפים בפרובוקציות אינם תושבי המקום, ומגיעים באוטובוסים מעיירות סמוכות. חשוב לדאוג לזכויות אדם או לאיכות חיים, אבל הפעולות האלו פוגעות במרקם החיים של כולם, ערבים ויהודים. בינתיים, בית הקפה הוא אתר בילוי פופולרי של חברי הקיבוצים מעמק ישראל ועמק בית שאן. איך מסתדר לשבת כאן על המצוק ולהשקיף על יישובי הבדואי מעבר לכביש? אני בן קיבוץ, אבל היא מחברת הנוער, אז לא אכפת לה. צוחק גבי מקיבוץ מגידו ומצביע על אשתו סיגל. בשולחן אחר יושב זוג מעין חרוד מאוחד. נטע טייכר מודה שטעים לה, אבל הבילוי קשה ומטריד בגלל המיקום. אני מהשמאל. המקום הזה לא שלנו, זה כיבוש. בעלה, גלי טבנקין, בחור נכדיו של יצחק, מעשה אותה ברוח חסב. די, די. תכתבי שאנחנו כאן בארץ ישראל וזו זכותנו. אני מאוד מרוצה. בית קטן בבקעה. כתבתה של מירב מורן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, אלעד לוין.